רדיו סול סיואייר. רדיו סול סיואייר. הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שהצטרפתם לעוד תוכנית של פרק חדש. התוכנית שלוקחת אתכם לפרק הבא של החיים. כאן אברהם רויזמן מאחורי המיקרופון, כאן באולפני רדיו סול בפתח תקווה. כאן המקום שלכם להתחיל ברגל ימין את הפרק הבא בחיים. כאן המקום להפוך את ההווה להזדמנות של צמיחה וכתיבה של פרק חדש בחיים, של התחדשות ושדרוג איכות החיים שלכם. כאן המקום לחבר את העבר לעתיד לפרק חדש שאתם משדרים לעצמכם כל יום מחדש. כאן תקבלו ידע, כלים ומיומנויות שנוגעות לכם בני 55 ומעלה. תכנים מעניינים ואיכותיים בנושא בריאות, איכות חיים, כלכלה, תרבות, חברה ואקטואליה. היום בתוכניתנו אורח חשוב, מעניין ומקצועי, אשר יושב לצידי באולפן, רון קשת. רון, בוקר טוב.
בוקר מצוין, מה שלומך?
אני שמח לארח אותך אצלי באולפן. רציתי להציג לכם את רון. רון בן 67, אבא לשלוש וסבא לשישה נכדים. חמודי מן הסתם, מומחה לתכנון פרישה, מוסמך CFP, שזה הסמכה בינלאומית עם 45 שנות ניסיון. הוא הקים את מרכז הפרישה של לשכת סוכני הביטוח, מרצה לפורשים, מפרסם מאמרים בתחום הפרישה. איזה כיף שהסכמת להצטרף אלינו לתוכנית, תודה רבה לך. והזמנתי את רון על מנת שיעזור לכולנו לפתוח פרק חדש בחיים בתחום הבסיסי והחשוב של פרישה נכונה. על מנת שנוכל לממש את האיכויות שלנו גם אחרי גיל 55. ובשביל זה אנחנו צריכים ביטחון כלכלי. אנחנו מאמינים שפרק חדש בחיים נותן לנו אפשרות באמת לממש את האיכות שלנו בעולם, בסביבה, עם המשפחה שלנו, עם היקרים לנו. בשביל זה אנחנו צריכים ביטחון כלכלי, שבשביל זה הבאנו את רון, שיעזור לנו באמת לעמוד עם שתי רגליים יציבות על הקרקע, כדי שנוכל לממש את האיכויות שלנו. אבל רגע לפני שנתחיל, אנחנו מחוברים כמובן למדינה היקרה שלנו, לארץ היקרה שלנו, ואנחנו רוצים לשלוח מכאן באולפנינו תנחומים למשפחות החטופים שגופותיהם הוחזרו לארץ, משפחת הרננדז, יבלונקה וניסינבאום, שנזכה כולנו לנחמה גדולה ולניצחון ולהחזרת החטופים במהרה, אמן. זה גם הוביל אותי, רון, לפני שנתחיל, לידיעה שראיתי בוויינט על זה שפועלים עכשיו לתת הכרה למשפחות השכולים, לא רק להורים השכולים או לאחים השכולים, אלא גם לסבא וסבתא. שגם הסבתא וסבתא יוכרו כסבא וסבתא שכולים, כי בסופו של דבר בני 55, בני 60, 75, הם גם נוסעים במעמסה הזאת, ויש עליהם באמת מקום שאנחנו רוצים לתת בהם הכרה, ולתת להם כוח להתמודד גם כן עם האתגרים האלה, שבאמת הגיל השלישי זה לא גיל שהוא נמצא מאחורי הבמה, אלא בקדמת הבמה, וכמו שדיברנו בכניסה לאולפן, ארגון הבריאות העולמי מדבר שעד 2050, אוכלוסיית הגיל השלישי תכפיל את עצמה, והיא באמת הולכת לקדמת הבמה, ובשביל זה אנחנו פה פועלים על מנת לחזק אותם ולהיאבק בגילנות, ולשים אותם כמובן, כמו שאמרתי, בקדמת הבמה. אז שלום לך, רון.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור. אני אשמח, תפתח בכמה מילים, תציג את עצמך, ונצלול לנושא המעניין שלנו.
אז כמו שאמרת, אני בן 67, אבא לשלוש בנות, סבא לשישה נכדים, עוסק בתחום הפיננסי פנסיוני משנת 1979. שש שנים בתוך זה עסקתי בתחום הזה בארצות הברית. לפני כ-15 שנה עשיתי שינוי כיוון פנימי לנושא של תכנון פרישה. הייתי אחד מהראשונים בארץ שהבינו שהאוכלוסייה של הפורשים הולכת וגדלה, ואין לה באמת מענה מקצועי נכון לשאלה הראשונה ברמת הכותרת, האם אדם שפורש יכול לחיות לשארית ימיו ברמת החיים שהוא רוצה. בגדול, זה תכנון פרישה. אם זה רק היה זה, לא הייתה לי פרנסה, כן. אבל יש הרבה הרבה מתחת לזה, ואני, כמו שהתחלת לומר, אני מרצה בהרבה מקומות, אני מרצה לחברות מהגדולות במשק, ואני מגיע שם לאנשים שבתוך שלושה חודשים, חצי שנה אמורים לפרוש, אין להם מושג ירוק מה הולך לקרות איתם כלכלית, והשינוי בין אדם עובד לבין אדם שהוא גמלאי הוא שינוי דרמטי. וזה משהו שאנשים, שאני החלטתי שאני רוצה להיכנס כדי לתת את המענה על התחום הזה, זה תת תחום בתוך התחום הפנסיוני שאין הרבה אנשים שעוסקים בזה.
ממש חשוב ומעניין, ובאמת שאתה אומר תכנון פרישה, מה זה בכלל תכנון פרישה? מה אתה מתכוון?
אדם עובד במשך 40 שנה במקום עבודה מסוים, נניח 35, 40, 45 שנה עובד במקום עבודה מסוים, הוא התרגל פעם בחודש לראות את בתלוש המשכורת שלו, הוא התרגל לראות את המשכורת, הוא התרגל לקום וללכת לעבודה, לעבוד כך וכך שעות, ופתאום יום אחד הכל נלקח ממנו. אין יותר את המשכורת הזו שנכנסת, צריך להתארגן. כי הפנסיה שנכנסת בחלק מהמקומות היא לא משכורת, היא רק נראית אותו דבר, היא לא משכורת. כל החיים שלו משתנים. השינוי המנטלי לא פחות חשוב מהשינוי הכלכלי. אני עוסק בנושא הכלכלי, המנטלי לא פחות חשוב. תחשוב רגע, אתה קם בבוקר ומה אתה הולך לעשות? כל החיים שלך השתנו. וצריך להתכונן ולהכין את עצמך לקראת החיים האלה בפרישה. אני אחראי על הנושא הכלכלי, כי בצומת הזאת, צומת הפרישה, כמו שקראת על התוכנית שלנו, יש בצומת הזאת הרבה מאוד אי ודאות והרבה מאוד ערפל מעבר לצומת. כשאתה מסתכל לפני, אתה לא רואה מה קורה אחרי. ויש שם מוקדים מאוד מאוד משמעותיים של נושאים כמו מיסוי, כמו דברים אחרים, שאם אתה לא מטפל בהם, זה יכול להתפוצץ ולעשות נזק של עשרות ומאות אלפי שקלים.
באמת, מה זה אתה אומר תכנון פרישה, ואתה אומר שצריך להגיע לזה מוכנים. בוא נגיד ככה, אמנם אנחנו מדברים לבני 55, אבל מאיזה גיל צריך להתכונן לגיל הפרישה? אולי צריך להתחתן מרגע שאתה נולד, או מאיפה אתה
אתה, בין שאתה רוצה או לא רוצה, ביום שהיום יש לך חוק פנסיית חובה. השתחררת מהצבא, נכנסת למקום עבודה, התחילו להפריש לך לפנסיה. כמה שתתכונן מוקדם יותר, מצבך יותר טוב. היום עם הכלים שיש לנו, שזה לא הכלים שלפני 10 ו-15 שנה, אני יודע לומר בוודאות נחרצת שאין בעיית פנסיה במדינת ישראל. לצעירים. יש בעיה של מודעות לפנסיה. אין בעיה של פנסיה. מי שידע להתכונן נכון לפנסיה, יכול לצאת עם יותר כסף בפנסיה ממה שהוא הרוויח ובהרבה.
מה אתה אומר? מי שמתכונן נכון יכול להרוויח לגמרי. יותר בפנסיה מאשר...
לגמרי, הוא... לגמרי, לגמרי.
כי בחוויה שלנו בתפיסת עולם, זה בן אדם מרוויח משכורת מסוימת, הוא יוצא לפנסיה, פאק, הוא מקבל נופל. 50% פחות.
נופל, בדיוק, בדיוק. בדיוק. אז זה נכון לגבי האנשים המבוגרים שיש היום, שהם כבר אוטוטו פורשים, כי אין להם את, את המוטת זמן לעשות את השינוי. אבל כך אדם בן 30, שכר של 10,000 שקל, אם הוא הולך למסלול שהוא מסלול סטנדרטי כזה של, שחברות הביטוח היום בדרך כלל מכניסות את האנשים פנימה, הם לא מכניסות פנימה, זה בחירה של האדם ושל היועץ שלו, הוא יצא עם 8,500 שקל פנסיה לכל החיים. אם ייכנס למסלול אחר, למסלול שיותר ריסקי, וזה לא משנה הרבה כי אתה במשך 30-40 שנה, זה לא משנה אם השוק יורד או עולה, אם אתה תדע, אם יהיה לך מספיק חוסן, ואתה תדע מספיק להתנהל עם העניין הזה בצורה נכונה, אתה יכול לצאת עם 20-25 אלף שקל לחודש פנסיה.
מה אתה אומר?
לגמרי, לגמרי. עכשיו, בגיל 55 זה כבר אוטוטו, יש שם דילמות אחרות שצריך לטפל בהן, ומאוד משמעותיות, מאוד משמעותיות.
האמת, אני מאמין שכמובן, לא רק בגיל 30 ובגיל 55, בכל גיל אתה יכול לתת לבן אדם, או שאנחנו בעזרת השם ניתן פה בתוכנית, כלים וידע כדי לשפר באופן משמעותי את, את הפרישה שלו, את היציבות הכלכלית שלו בגיל הזה שהוא נמצא.
בהחלט, בהחלט. כי אם אתה מתכונן, כמה שנים לפני, בוא ניקח אדם למשל מגיל 60. מעט מאוד אנשים יודעים שאתה יכול, כבר בגיל 60 אתה יכול להמשיך לעבוד ולהתחיל לקבל את הפנסיה. זה נקרא פרישה מדומה. כלי בשנה שנתיים האחרונות פתאום הוא התחיל להיות מוצף. ואנשים לא מבינים שמדובר פה במאות אלפי שקלים שאתה יכול להכניס לכיס במשך כל השנים עד גיל הפרישה, אתה מקבל את הפנסיה, ממשיך לעבוד.
אני אשמח שתסביר את המושג הזה בפרישה מדומה, כי כשאני שמעתי אותו אמרתי, אוקיי, זה מושג שאני עוד לא מכיר, אז אשמח שתתשף אותנו.
אני אסביר. אדם בן 62, יש לו פנסיה של 10,000 שקל בחודש. הוא פורש רק בגיל 67, נגיד שאנחנו מדברים על גבר. בגיל 62, הוא החליט שמעכשיו הוא רוצה להתחיל לקבל את הפנסיה. אז הוא יקבל 10,000 שקל במשך 5 שנים, זה 600,000 שקל, הוא שם את זה בכיס. אוקיי? עזוב רגע ברוטו נטו, נדבר על זה עוד מעט אם תרצה. מגיל 67, בגיל 67, האח התאום שלו, שלא משך את הפנסיה, הגיע לגיל 67, אבל מה שנכון זה שהפנסיה שלו במקום 10,000 תהיה בערך 12,000, כי הוא המתין כמה שנים, אז הפנסיה גדלה. אבל יש לו 2,000 שקל שהוא יקבל יותר, ויש לו לחפות על 600,000 שקל שאח התאום שלו כבר שם בכיס. אז מתי הברייק איבן פוינט, מתי נקודת האיזון, זה חלק מהתכנון שאנשים מגיעים אליי ואני עושה להם את התכנון הזה. כי יש ברוטו נטו. הפנסיה חייבת במס, כמו כל מסקור, כמו כל הכנסה אחרת. אנשים לא יודעים את זה, הם חושבים, אני יצאתי לפנסיה, מס הכנסה לא פוגש אותי. יש לי חדשות לא טובות, מה זה פוגש אתכם? ברחוב הראשי.
מה אתה אומר?
כן, לגמרי. כי
לפני שאני אגיע גם לפיצויים, אז אתה אומר שפרישה מדומה זה שהבן אדם מפריש לעצמו את הכסף עוד לפני שהוא יוצא לפנסיה.
הוא מתחיל לקחת פנסיה, יש לו קרן פנסיה, הוא מתחיל לקחת משם את הפנסיה שלו, הוא יכול מגיל 60 להתחיל לקחת פנסיה.
ושעכשיו בן אדם נמצא בדילמה כזאת, אם לקחת או לא, מה, איך אתה מכוון אותו לקבל את ההחלטה הנכונה על הדבר הזה?
פה צריך תכנון מלא. צריך תכנון מלא, כי זה תופס הרבה מאוד דברים נוספים, שהבסיס שלנו, אמרת תכנון פיננסי, אז תכנון פיננסי זה תורה שמדברת על זה שאני צריך לקחת ולראות את כל התוכניות שיש לבן אדם, כולל לבדוק את נושא המיסוי ולהתאים את זה לרמת ההוצאות שיש לו. כי אם יש לך הוצאות של 20,000 שקל עם תוכניות מסוימות, או עם אותם התוכניות הוצאות של 10,000 שקל, התכנון יכול להיות שונה לחלוטין. לחלוטין שונה, אני יודע כמה פנסיה כדאי לו לקחת או לא כדאי לו לקחת. עכשיו, בחלק מהמקרים יש לנו פה בן בת זוג, אז מה קורה עם תכנון פיננסי, תכנון פרישה, חייב להיות משפחתי. כי אשתי ואני נמצאים תחת אותה הוצאות, אותו משק בית. גם כשאנחנו נצא לפנסיה זה אותו דבר. אז בוא נראה מה קורה איתה, בוא נראה מה קורה איתי, איך משלבים את זה, איזה נכסים נוספים. אולי יש לי שתי דירות שאני מזכיר אותן ואני צריך פחות פנסיה, אני יכול לשים כסף בכיס. זה כל המורכבות של התכנון פרישה, שאנחנו תמיד מתאימים את זה לבן אדם. אותי התוכניות פחות מעניינות. אותי מעניין הבן אדם. אני צריך להתאים לבן אדם את מה שהוא צריך.
זאת אומרת, בן אדם שנמצא בצומת דרכים, הוא מגיע לאחד כמוך, ואתה יושב מפגש 2-3 ובונה איתו את התוכנית, כולל מעקב, ואיך זה באמת הולך? אני קופץ קדימה, אבל סתם מעניין אותי לדעת. איך זה הולך מבחינת... כן, עכשיו יש מאזינים שכמוני לא מכירים את כל הדברים, ועוד רגע גם מדבר על המס שיש סביב הדבר הזה. והם אומרים, טוב, יש פה הרבה מידע, איך אתה מוביל אותנו?
מגיעים אליי לפגישה, עוד לפני הפגישה, אני כבר יודע איזה תוכניות פנסיוניות יש להם. יש היום כלי שנקרא מסלקה פנסיונית. אני מוריד את כל המידע מהמסלקה הפנסיונית. שמגיעים אליי, אני כבר יודע מה יש להם. Mm-hmm. ואז פגישה של שעה וחצי, אני שואל המון המון שאלות. שאלות לגבי מקומות עבודה, שאלות לגבי נכסים נוספים שיש להם, כל מיני שאלות, שאלות לגבי איזה רמת הוצאות יש להם, מה, פעם בכמה זמן הם רוצים להחליף את הרכבים שלהם, מה הם רוצים לתת לילדים שלהם, בודק איתם אם יש להם צוואות, בודק אותם, איתם אם הם אמורים לקבל ירושות, מפשיט אותם כלכלית לגמרי.
אז בלי שאתה שם לב, אתה לא רק יועץ פרישה, אתה גם עושה את זה תהליך, סליחה לזה, אבל תהליך פסיכולוגי.
לחלוטין.
כי הבן אדם פתאום צריך להחליט איך הוא עכשיו הולך לפרק הבא, המכוניות, כמה הוא שם בצד לנכדים, לילדים.
לחלוטין.
אז אתה עושה פה גם תהליך מנטלי, כמו שאמרת מקודם. יש לך נגיד איזה סיפור, איזה דוגמה של איזה מישהו שבא אליך וממש...
המון, קבל אחד נחמד. בסדר?
כן.
בן אדם בא אליי, גרוש יחד עם בת זוגו, מה זה? פרק ב', הציפורים מצייצות, הרבה הרבה כאלה סימנים של אהבה. והוא מספר לי, עובד באיזשהו, מנהל חשבונות באיזה מקום גדול, והוא אומר לי, תשמע, אני שונא כל רגע שאני עובד במקום עבודה הזה. מה זה שונא? לא סובל. אבל אני יודע שאני צריך לעבוד עוד 4 שנים, ואחר כך אני עם זוגתי החדשה, אנחנו רוכבים על אופניים, נהנים מהחיים, תיאטרון, עניינים, מסתכל. הוא הגיע, שאלתי אותו את כל השאלות, לקחתי את כל המידע, לוקח חודש וחצי, חודשיים, עד שמכינים את התיקים, והוא הגיע, אני אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך בשורה, הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, אתה יכול לצאת לפנסיה עכשיו. עכשיו.
וואו.
הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיד לי שאני עכשיו, אתה חסכת ממני 4 שנים של סבל יומי? אמרתי לו, לא רק אתה יכול לצאת לפנסיה, יש לך עוד רזרבה של איזה 600 אלף שקל, זה התכנון עצמו, ואתה יכול לצאת לפנסיה עכשיו. הוא אומר לי, הראיתי לו כמובן את הנתונים, והכל נכון, וזה מגובה, הוא אומר לי, אני יכול ללכת מחר להתפטר, להגיד שאני לא רוצה לעבוד יותר? אמרתי לו, תלך.
בוא'נה, זה הלוואי על כולנו, לבוא אליך.
הבן אדם חסך מעצמו 4 שנות סבל. עכשיו, כאלה יש לי... התוכנית קצרה מדי.
מה אתה אומר? וואו. זאת אומרת, בן אדם בא אליך, לפי הנתונים הפיננסיים שלו והדוחות שלו, אתה מראה לו שבעצם אתה כבר יכול עכשיו לצאת לפנסיה על בסיס היציבות הכלכלית שאתה רוצה לעצמך במשך שארית חייך.
או שלא. או שאני בא ואני אומר לו, חבר, הכסף ייגמר לך בעוד 10 שנים. אין לך ברירה, אתה לא יכול לפרוש, אתה צריך להמשיך לעבוד. זה תלוי נתונים. הנתונים שנותן לי הלקוח, ומספר לי על מה רמת החיים שהוא רוצה, ותלוי דברים אחרים. עכשיו, זה הולך למיליון ואחד כיוונים אחרים. פתאום יש שם איזה ילד עם צרכים מיוחדים שצריך לעשות לו קרן נאמנות. פתאום, זה הולך למקומות שלא מעט אנשים נמצאים בפרק ב'. אז שלי, שלה, שלנו, לאן זה הולך? יש לי זוג לקוחות, הנה, אקבל עוד סיפור, זוג לקוחות תאומים. אותה משכורת, הם ירשו את העסק מאבא שלהם, ובדיוק באותה משכורת, כל השנים, אותם תוכניות הם פתחו, הכל טוב יפה, התכנון שונה. הוא יש לו 2 דירות, זה יש לו דירה אחת, הוא אשתו עובדת ככה, שנייה אשתו לא עובדת, תיקים אחרים לגמרי. על פניו, זה הדבר הכי קרוב לשני תיקים שהם אותו דבר? לא, זה לא אותו דבר. אין 2 תיקים שהם אותו דבר. עשיתי 1,000 תיקים ב-15 שנה האחרונות, אין 2 תיקים שהם אותו דבר. זה מה שכל כך מעניין.
מדהים. יש פה גם הרבה נתונים. למשל, זרקת פה מקודם על זה שיש מס.
כן.
תסביר, אני הייתי בטוח שזה כמו קצבה, אין, פטורה ממס.
אז מס הכנסה פוגש אותנו פעמיים כשאנחנו פורשים. אחד, בשכר של מעל כ-13,700, אם השכר הוא יותר גבוה, נגיד שהשכר הוא כפול, ברוטו, ועבדת כך וכך שנים, אז על ההפרש, נגיד שיש לך 13,000 שקל הפרש, עבדת 30 שנה, מגיע לך 390, מגיע לך פיצויים שחצי מזה פטור, ועל על הדלטה, שזה עוד 390-400 אלף שקל, אתה אמור לשלם מס הכנסה כאן ועכשיו, שזה 50% מס. אז פה אנחנו נכנסים לתמונה כדי לראות איך אנחנו מקטינים את זה, איך אנחנו פורסים את זה, זה חלק מהעבודה שלנו. אתה משלם מס גם על מענקים, יש לך מענקים, יש לי לקוחה שהגיעה ממשכורת 12,063, אני זוכר את זה, כי אני בהרצאות שלי, אני מראה את התלוש שלה כמובן בלי השם.
כן.
והיא מענק של 251,000 שקל, הורידו לה 63,000 שקל מס הכנסה. היא חשבה שמה שנקרא מלמעלה, הורידו, הורידו. וכשאני מסתכל על התלוש שלה, אני אומר לה, למה הורידו לך מס הכנסה? אז היא אומרת לי, חשבתי שזה הגיוני. אמרתי לה, הגיוני כן, נכון לא. קיבלה 63,000 שקל בחזרה. כל יום, היום בבוקר גם, לקוחה שלי משהו כמו 50,000 שקל, מענקים שהורידו לחופשה, מחלה, בונוסים, קונוסים, מה שאתה רוצה, הכל, קיבלה את הכסף חזרה. פעם שנייה שזה פוגש את האנשים, זה בפנסיה עצמה. הפנסיה החודשית, אם לא עושים איתה משהו, היא חייבת במס כמו המשכורת שאתה מקבל.
מה אתה אומר? מה זאת אומרת עושים איתה משהו?
אז יש מה לעשות. יש משהו שנקרא תיקון 190, קיבוע זכויות, אולי זה דברים שאנשים קצת שמעו. יש עטבות מס לאנשים שמגיעים לגיל פרישה והתחילו לקבל פנסיה. אצל גברים גיל 67, אצל נשים זה זוחל בין 62 ל-65, כל אחת מהן, ברגע שהיא פורשת, יש בלוק עצום של עטבות מס של למעלה ממיליון שקל, שאתה יכול לעשות איתו כל מיני דברים. אחד מהדברים, אם אתה אומר, אני רוצה להקטין את המס הכנסה על הפנסיה, מינואר שנה הבאה בערך 10,000, 11,000 שקל של פנסיה, יהיו פטורים ממס.
תקשיב רגע רון, אתה אומר פה כל כך הרבה דברים ומעניינים, אני חושב שאנחנו צריכים קצת ככה כמה דקות להקל את זה, נחוץ את זה ואנחנו נמשיך לדבר על הקיבוע הזכויות וכל הדברים שאמרת אחרי שיר. באמת ביקשתי מרון לבחור לנו שיר, אז בחר שיר מקסים, השיר שאני כל כך אוהב של ליאונרד כהן, הללויה. אנחנו נשמיע לכם אותו פה ונחזור מיד אחרי כמה צלילים. תודה רבה לכם. I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
From your lips she drew the hallelujah. 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 God above, as for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight, It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. 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 Hallelujah.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו. אז כאמור, אנחנו פה עם האורח המקצועי והמעניין שלנו, רון קשת, מומחה לייעוץ פרישה, כבר מעל 45 שנה, והיינו באמצע דיון מעניין, ורציתי לשאול אותך, באמת אנחנו, יש לנו איזה נטייה לסמוך באמת על החשבת השכר שלנו במקום העבודה, לא כל כך מתעמקים, אנחנו יודעים שהם מפרישים לנו פנסיה, מפרישים לנו פיצויים, קרן השתלמות, ורציתי לשאול, האם יש לנו מה להתבונן בזה יותר לעומק, או לנסות להגדיל את, את ההפרשות שלנו בגילי העבודה, כדי שנגיע עם פנסיה יותר מכובדת בבוא העת.
אז בכל מקום עבודה, אני מניח, בטח במקומות עבודה יותר גדולים, יש לכם סוכן ביטוח שמלווה אתכם. ומרביתם אנשי מקצוע, באמת, באמת אנשי מקצוע טובים, תתייעצו איתם, כי ישנם תוכניות מנהלים, תוכניות פנסיה, פנסיה ותיקה, פנסיה חדשה, כל וכך וכך דורות של ביטוחי מנהלים. תתייעצו עם סוכן הביטוח שמלווה אתכם, תבקשו ממנו שיבדוק אם אתם מפרישים על המקסימום, ואם לא, שיעשה לכם סימולציה כמה יהיה לכם יותר במידה ואתם תגיעו להפרשות מקסימליות. הם האנשים הנכונים לבדוק את זה איתם.
יפה, אז אני יכול לעשות סימולציות כאלה ואחרות כדי לראות תחשיב עתידי של ההפרשות.
בטח, בטח, בטח.
כי תדע לך שגם הרבה אנשים, כמה אנשים שאלו אותי לגבי הפיצויים. מה לעשות עם הפיצויים? אולי למשוך אותם בבת אחת, כן לשלם את המס שיש על הפיצוי, או לחכות עם זה? האם יש לזה איזה כלל אצבע, או מה אתה ממליץ לאנשים בנושא הפיצויים שלהם?
כלל אצבע הראשון שלי זה שאם יש, אם אין לך אוכל בבית, אתה יכול למשוך פיצויים. אם אתה לא נמצא במצב הזה, מאוד מאוד עדיף לא למשוך את כספי הפיצוי, מכמה וכמה טעמים, אני אתן את השתיים העיקריים. אחד, אם משכת את כספי הפיצוי, מקטנת את הפנסיה שלך בערך ב-40%.
מה אתה אומר?
הכסף שנכנס לתוכנית הפנסיה מורכב מכספי פיצויים וכספי תגמולים. פיצויים זה של המעסיק, הוא הפריש את הכסף, ויש תגמולים, חלק עובד, חלק מעביד. אז אם הפיצויים הם בערך בסביבות 40% מכל ההפקדה. אם משכת את הפיצויים, הקטנת את הפנסיה שלך ב-40%. זה קודם כל. וזה אנשים שלא יודעים, ואז הם מגיעים אליי לתכנון פרישה, ואומרים, אוי ואבוי, לא ידעתי. זה מאוחר מדי. טעם שני, הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, הקיבוע זכויות, הוא לא כל כך פשוט כמו שהוא נשמע, הוא מורכב. מס הכנסה לא אוהבים לעשות דברים פשוטים. עושים את זה מורכב. הוא תלוי משיכות, המיליון שקל אלה שדיברתי עליהם, ככל שמשכת יותר פיצויים ב-32 שנים האחרונות לפני שפרשת, ההטבות שלך הן קטנות יותר, הן לא סתם קטנות יותר. אם משכת נגיד 100,000 שקל פיצויים בכל השנים האלה, אז אתה מקבל כנס, הם מחשיבים אחד לפי 135. וממש עדיף לא למשוך את כספי הפיצויים. שוב, אם אין לכם מה לאכול בבית, על זה אני מה להגיד.
טוב, אני מקווה באמת שלא נגיע למצב הזה. דיברת עכשיו, אתה הזכרת את הביטוי קיבוע זכויות, זה נקרא תיקון 190, אתה יכול לפרט, להסביר מה זה אומר?
כן, בגדול מה שאמרתי לכם קודם, הוא הנושא של הוא תחת תקנת מס שנקראת תיקון 190, היא יצאה ב-2012, והתקנת מס הזו צריך לעשות את החישוב איך משתמשים בה, ובסופו של דבר, התופס שממלאים למס הכנסה נקרא קיבוע זכויות. תופס שנקרא 161ד, קיבוע זכויות. למה זה קיבוע זכויות? כי יש לך 120 יום להתחרט מרגע שהגשת את התופס, אם לא, זכויותיך יתקבעו. עכשיו, זה אחד התפסים הכי מוזרים שיש, כי כתוב לך שם למטה באיזה מקום מוסתר בצד שמאל, שאתה חותם על זה שלא, שפקיד שומה במס הכנסה לא ייעץ לך לכלום, ואתה עשית את הדברים על, על, על דעת עצמך, או הלכת להתייעץ עם יועץ פנסיוני. לא מכיר שום תופס במס הכנסה ששולח אנשים להתייעץ עם יועץ. הסיפור הוא, הוא מאוד מאוד רגיש, מאוד מורכב, תלוי פה הרבה מאוד כסף. אתה רוצה סיפור, הנה עוד סיפור. לקוח שלי היה אצלי לפני 5 שנים, 5 שנים עשה הכנה לפרישה, ושכח שהיה אצלי. קורה. יום אחד הוא מתקשר אליי, אומר לי, שמע, הלכתי למס הכנסה, המנהל חשבונות שלי במפעל מילא לי את התפסים, הלכתי ואני אומר ללקוחות שלי, אם מישהו נוגע בתופס וזה לא אני, אני מסיר את אחריותי מהתיק. אני אומר להם את זה הכי ברור. הלך למנהל חשבונות, המנהל חשבונות, עזב, עזב, זה שטויות, אני מלא לך. מילא לו את התופס, ואת כל ההטבות מס עשה כדי להקטין את המס על הפנסיה שלו. ובתכנון שיש לי איתו, אני יודע שיש לו 4 דירות שהוא מזכיר אותן. אשתו על מנת צהל, יש לה משהו כמו 10,000, יש להם הכנסות עד פה בערך, ויש לו כסף שהוא, במקום לקבל אותו בתור קצבה, הוא יכול למשוך אותו בלי לשלם 35% מס, משהו כמו 800 ומשהו אלף שקל. הנזק הוא היה 35% מ-800 ומשהו אלף שקל, מה אנחנו מדברים בזה? 250 אלף שקל נזק במס. ולכן צריך מאוד מאוד לקחת ולתכנן את הנושא הזה של תיקון 190, קיבוע זכויות, זה הליך שהוא... הוא למעשה ה-tip of the ice, הוא בסוף 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 עושים אותו, אבל הוא חלק מתוך כל התכנון. הנושא הזה הוא קריטי, הוא מאוד מאוד משמעותי, לטובת התכנון מס של הלקוחות. עכשיו אני אגיד לך עוד משפט אחד, הוא יצא ב-2012, למיטב ידיעתי עד היום, הרבה פחות מ-50% מהאנשים מילאו את זה, כי אף אחד לא אמר להם. מסתובבים פה עשרות ומאות אלפי אנשים, הם מגיעים אליי למשרד, עם תפסים של, עם תלושים של פנסיה, מקבלים תלושים כמו מזכורת רגילה, תלושים של פנסיה שמורידים להם מס 500 שקל, 700 שקל, לא צריכים לשלם מס בכלל. משלמים שנים, 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 שנים. ואם עבר שילמת יותר מ6 שנים, אתה לא יכול לקבל החזר לי יותר מ6 שנים. אז למאזינים, תיקון 190, קיבוע זכויות, לא לשכוח.
מאיזה גיל אבל, תגיד להם?
בגיל 67 גברים, ובגיל פרישה לנשים, ששוב פעם זה זז בין 62 לגיל 65, רק אחרי שקיבלתם את תלוש הפנסיה הראשון.
וואו. האמת, אפרופו פנסיה, באמת, יש איזו אמירה כזאת, אני לא מאמין בה, אבל מישהו אמר לי פעם, אני מפחד מקרנות הפנסיה, אם הם יקרסו, אמרו, אולי אני, עדיף שאני אמשוך את כל הפנסיה בבת אחת. וככה אני שם את זה בתוכניות שלי, עם יועץ פיננסי שלי, ולא רוצה לסמוך על המדינה. מה דעתך על האמירה הזאת?
אני לא יכול לעמוד מול תחושות של אנשים. אשתי, אישה חכמה, אמרה לי, אף פעם אל תתווכח עם תחושות של אנשים. אבל בעובדה, חוץ מזה שהתחתנה איתי, אבל בעובדה, קרנות הפנסיה לא התמוטטו, היום קרנות הפנסיה הם גופים חזקים מאוד. חברות הביטוח הם הבעלים של קרנות הפנסיה. היום חברות הביטוח הן גדולות יותר מאשר הבנקים. לא נראה לי שהם התמוטטו. יחד עם זה, גם אם אתה רוצה למשוך את הפנסיה שלך, אז מדינת ישראל אמרה ב-2008, עצור חבר. אני רוצה... שהכסף שאתה מפקיד מ-2008 והלאה, החלק הראשון, אתה תתחיל לקבל פנסיה. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה לך לפחות 5,000 שקל לחודש פנסיה, שזה בערך 1,000,000 שקל של כספים שהופקדו מ-2008, ולפעמים אפילו לפני, ורק מה שמעבר לזה אתה יכול לקחת, זה שהם רוצים למשוך את הפנסיה, הרצון זה טוב, אתה לא יכול למשוך את זה בלי 35% מס. והדבר האחרון, כשאתה לוקח את פנסיה, את הכסף שלך, ואתה בא לחברת הביטוח בגיל פרישה, ואתה אומר, תני לי פנסיה, היא נותנת לך לכל החיים, לא משנה כמה שנים אתה חי, תחיה עד גיל 120 תקבל. עכשיו, הוא שלח ליועץ הפיננסי, ושם את הכסף אצל היועץ, והיועץ אמר לו, אני אשחרר לך איקס כסף לחשבון, יום אחד זה יכול להיגמר. כי פתאום הוא צריך 200 אלף שקל, אני לא יודע מה, לנכד שלו שהתחתן, ופתאום אני לא יודע מה. עכשיו, אני לא חושב שזה רעיון רע את חלק מהכספים של הפנסיה לקחת ולשים את זה בצד. כי לקבל פנסיה יש לזה יתרונות והמון חסרונות. המון המון חסרונות. אז זה לא רעיון רע לקחת חלק מהפנסיה ולשים את זה בצד, אבל הכל תלוי מהי רמת החיים שאתה רוצה לחיות. אם אתה צריך בסיס של רמת חיים שזה יתמלא בפנסיה. אתה לא רוצה בגיל 85 להתחיל להתעסק עם השקעות וכל הדברים האלה.
ובאמת השאלה הזאת היא מובילה אותי באמת, שאתה מדבר על התכנון הזה, באמת בגיל השלישי מישהו כבר יצא לפנסיה, איך, האם זה אותו דבר כמו לפני שהוא יצא לפנסיה, האם יש שינוי בתכנון הפיננסי שהוא עושה בגיל הזה?
בוודאי שיש שינוי, יש תכנון של לפני. אני מניח שכבר את כל מה שקשור בנושא של קבלת כספים וכל זה אנחנו כבר אחרי. יחד עם זה, יש הרבה דברים לעשות. אחד, לבדוק האם הוא מנצל את הטבות המס שמגיע לו. יש לי לקוח כלכלן מאוד מאוד בכיר, לא אומר את שמו, יכול להגיד עוד שלוש פעמים, מאוד 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 בכיר, שקיבל פנסיה מאוד מאוד משמעותית, ביקשתי ממנו לראות את תלוש הפנסיה שלו, הוא כבר איזה למעלה מעשור בפנסיה, ומורידים לו כמה אלפי שקלים מס. הוא לא צריך לשלם את כל זה. אז אפשר לבדוק את זה, זה דבר אחד. דבר שני, ואולי הכי חשוב, לבדוק את נושא שלי, של הכספים שיש ללקוחות. אנשים נשארו להם כספים בקופות גמל, בקרנות השתלמות, כמו שצריך, יש להם כספים נזילים. איך מנהלים את האירוע הזה מפה והלאה? הבדל של 2%. אני מראה ללקוחות שלי, בסוף תיק הפרישה אני מראה להם מאזן. אלו הוצאות שאמרתם לי, מכאן יבוא הכנסות, זה המאזן. המאזן, הוצאות מול הכנסות, כמה נשאר לכם בבנק, ברזרבה. אני מריד סימולציה אחת ב-2%, אחת ב-4%. ואני אוהב לשחק את המשחק הזה, כשהם יושבים אצלי, אני מראה להם כמה יש להם ב-2%, ועכשיו תנחשו כמה יש לכם ב-4. אף אחד לא מנחש.
לא הבנתי, למה אתה עושה את המשחק הזה של אחוזים?
כי אני רוצה שהם יראו מה קורה אם הם משקיעים את הכסף בצועה של 2% ובצועה של 4%. כי יש הבדל גדול, אם אתה לוקח את זה למאוד מאוד סולידי, או שאתה מוכן קצת לקחת את הכסף ולקחת עליו סיכון מסוים, לא סיכון מוגזם. הקופות הכלליות בעשר שנים האחרונות עשו ממוצע של 6%, אז אני לא מדבר על 8. אני מדבר על 2 ו-4, תראו את ההבדל ותבינו, הדבר החשוב ביותר, מעבר לכל מה שאמרתי, זה ניהול הכספים. כי את כל נושא המיסוי אני פותר חודש, חודשיים, שלוש באזור גיל הפרישה. את נושא של איך לקבל את הכסף, פנסיה או חד פעמי, הכל נגמר ב3-4 חודשים. הכספים זה לכל החיים. וזה מאוד מאוד משמעותי. לפעמים האופן שבו אנשים מבוגרים, הם חושבים שברגע שהם הגיעו לגיל פרישה, הם צריכים לרדת ברמת הסיכון כמעט לאפס. זו טעות חמורה מאוד.
אני באמת מוביל אותי, באמת, תרחיב על זה גם כן, על הטעויות הנפוצות שיש לאנשים אחרי שהם יצאו לפרישה, בניהול של הכסף שלהם.
כשאתה לא יודע מהי רמת ההוצאות שלך, הנה אני אספר לך עוד סיפור. שכן שלי, בסדר? בן אדם, אני מראה את זה בהרצאות שלי, את ממש את השקפים האלה, וזה סיפור מלפני עשור בערך. שכן שלי, אני גר בשוהם, הוא גר לא רחוק ממני, כששאלתי אותו לפני שהוא פרש מהי רמת ההוצאות שלו, הוא אמר לי שהוא חי מרמת הוצאות של 18,000 שקל. עשינו בדיקה, ראינו לפי כמות הכסף שיש לו, שיש לו בערך בסביבות 1.5 מיליון שקל בפלוס ברזרבה, הכל בסדר גמור, זה לא סכומים יוצא דופן. פוגש אותי אחרי מספר חודשים, הוא אומר לי, תדע, יש דברים שלא לקחתי בחשבון. עכשיו שאני לא עובד, פתאום התפנה לי הרבה שעות, אז ההוצאות שלי הם לא 18, הם 21,000 שקל. זה גדל ב-3,000 שקל. לכאורה, מה זה 3,000? לא הרבה. בפועל, זה חתך לו כמעט את חצי מהרזרבה שלו. זאת אומרת, אתה צריך לראות כל הזמן איפה אתה נמצא. מה הבעיה כשאתה נמצא בפנסיה? אתה לא מביא כסף חדש. זה לא שעכשיו עבדת ואתה הולך עכשיו לעבוד עבודה נוספת. זה מה שיש. ובתוך המסגרת של זה מה שיש, אתה צריך לראות כל הזמן שאתה לא צריך, כמו בווייז,
לחשב מסלול מחדש.
בדיוק, בדיוק.
אבל אתה כן, אתה בעצם צריך, כשמגיע לך לקוח, אתה כן צריך לצפות איתו ביחד לדברים לא צפויים. איך אתה באמת מתכנן את הלא צפוי?
אז אנחנו שמים בדרך כלל רזרבה של, בדרך כלל אני עושה רזרבה של משהו כמו שנה של פנסיה, ואנחנו אומרים, בוא, את זה אנחנו נשמור בצד, בתוך כל ההשקעות שלך, אני לא שם את כל ההשקעות באותה רמת סיכון. אני אומר, בוא נראה מה הכסף שאתה עשוי, עלול להשתמש בו בשלוש שנים הקרובות. אוקיי? אתה צריך לה, אני לא יודע מה. 200-300 אלף שקל, את זה ננהל ברמת סיכון מאוד מאוד נמוכה, כי אם אנחנו חוטפים מכה בשוק ההון, זה לא נפגע. ואז הכסף של עוד 3 עד 5, 6, 7 שנים לשחרר קצת, ומ-7 שנים והלאה, אפשר ללכת לדברים שהם הרבה יותר ריסקים, כי זה מה שימשוך למעשה את כל העגלה. ואני קורא לזה ניהול כספים בשכבות זמן. אז ככה אני בונה את הדבר הזה ללקוחות שלי, אני גם ממשיך ללוות אותם לאחר מכן. נפגשים פעם בתקופה שאנחנו מסכמים, רואים לראות מה קורה עם הכספים. הרווחתי, הפסדתי, יש גופים שפעם הם היו טובים, היום הם פחות טובים, אולי כדאי לנהד את הכספים.
זאת אומרת, זה מאוד דינמי, ואני מניח שגם לקוחות באים אליך שיש להם פתאום הפתעות, אז הם צריכים מישהו שיעזור להם לחלץ אותם מההפתעות, אם הן לא נעימות, או אפילו נעימות, כמו חתונה של הנכד, או כמו חס וחלילה, איזה טיפול סיעודי שפתאום מצריך אותם להוצאות בלתי צפויות.
יש לי עכשיו, מקרה של לקוח, מרוויח משכורת הלוואי על כולנו, החליט עכשיו שהוא רוצה לקחת 2 מיליון שקל לעזור לילדים שלו במשהו שקשור לדירות. עכשיו תגיד לי מאיפה אני לוקח את זה, מהכסף הנזיל שיש לי או מהקרנות השתלמות? דיון שלם של חצי שעה, כולל מנהל התיק שלו בסוכנות הביטוח, במקרה אנחנו מכירים למעלה מ-40 שנה, ודיון שלם שאנחנו עושים אותו, ולטובת הלקוח, מאיפה לוקחים את הכסף? אז יש פה בהחלט משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי.
כן, אתה מדבר פה גם על סכומים גבוהים שאני מניח שזה לאו דווקא הסירון העליון, באמת אנשים שעובדים נכון וחוסכים נכון יכולים להגיע לסכומים מאוד מכובדים גם בגיל הפרישה שלהם.
נכון.
ורציתי לשאול אותך אם יש לך טיפים, טיפים למי ששומע אותנו בכלל לקראת השלב הזה של הפרישה בחיים.
תכנון פרישה עולה כמה אלפי שקלים, אל תחסכו את הכסף. לכו למתכנן פרישה. מי שאומר לי שזה יקר, אני אומר לו, תשאל את עצמך כמה יעלה לך אם לא תעשה את זה. יעלה לך הרבה יותר. להיות פתוח עם מי שאתם מדברים איתו, ולתת לו את כל המידע. אם אני לא יודע, אז אני לא יכול לתת את הפתרונות הטובים ביותר. יש לפעמים מקרים שבהם אתה... כדאי לך לקחת ולראות ולבדוק האם... כל הכספים שקיבלת במשך, כל הכספים שהפקידו לך במשך כל השנים, הם כספים זה הסכומים הנכונים שאתה מקבל. יש לנו סימולטורים שאנחנו בודקים לראות, הפקדת בקרנות פנסיה 40 שנה, כך וכך שקלים בכל חודש וחודש, האם הפנסיה שאתה מקבל היא הפנסיה הנכונה. יש לנו סימולטורים כאלה שאנחנו בודקים את זה. וזה משמעותי, זה לפעמים יכול להיות הבדל די גדול. טיפים בבני 55 שכמעט לא דיברנו עליהם.
נכון.
תבדקו כל שנה את הדוחות השנתיים שלכם, ותראו האם יש לכם הפקדות מלאות, כי הרבה פעמים הפקדות ברוכות. הן נעלמות, הן נשארות בפנדינג של חברה. יש לי לקוחה שבמשך 12 שנה, המעסיק שלה הוריד לכסף לקרן השתלמות, הוא רק לא העביר את זה לחברה, עבירה פלילית. ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות. עכשיו לי זה קל כי אין לי אחות, אבל לך תוכיח עכשיו שאין לך אחות, ולעקוב ולראות שדברים בדוחות השנתיים הם הגיוניים. לא הגיוניים, יש לך משכורת של 10,000 שקל וכיסוי אובדן כושר עבודה על 2,000, משהו לא בסדר. תפתחו את העיניים, תתייעצו עם אנשי המקצוע שמלווים אתכם, ותבדקו איתם. אני רציתי פעם להוציא חוק שנקרא חוק התייעצות פנסיונית חובה. חובה על כל אזרח במדינת ישראל להתייעץ פנסיונית במימון של המדינה.
אני איתך בהצעת חוק הזאת. אני חושב שצריך להתחיל את זה כבר מגילאי תיכון ואפילו יסודי. חשיבה פיננסית, חשיבה לטווח ארוך. זה בונה לנו איזו יציבות כלכלית מסוימת. ולפני שאנחנו נסיים, אנחנו נמצא עוד רגע לכמה צלילים. ואז נמשיך. אני רציתי לשאול אותך גם אחרי הצלילים. בכובע האחר שלך, אולי לא מתקיל אותך, אבל אחרי שבן אדם יוצא לפנסיה, תן לו טיפים מה הוא עושה. אוקיי, עזרת לו ליציבות כלכלית. תחשוב על זה בזמן השיר שנצא אליו. טיפים לחיים האלה אחר כך. כן.
אני יודעת שהכסף לא חשוב, אני יודעת אם הלך אולי הוא יום אחד ישוב. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שלחשוב עליו זה סתם בזבוז של זמן שעובר עלינו, גם בלעדינו הוא יזוז. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום, אבל מישהו היום דרך עליי ואני לא יכולה לקום. אני יודעת שאתה יודע, הסתכרתי החודש לא רע, ובכל זאת הם הגיעו להוציא לפועל אצלי בדירה. לקחו את הטלוויזיה, את הארון, את המגירה, שפכו את מה שבתוכה. אני יודעת שזה לא צודק ואין לי הוכחה. ניסיתי להגיד שהמיסים הורגים כל היגיון, והם אמרו לי שהם לא גונבים, הם לוקחים ברישיון. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום, אבל איך שזה קרה לי לא יכולתי לקום. ויש כמוני מיליונים מתגלגלים ברחובות, יש כמוני מיליונים בכל מיני צורות, יש כמוני מיליונים אנשים נתמותה בלי כסף, לא שווים פרוטה. אני יודעת שהבריאות חשובה יותר מכסף, הרבה יותר, ועל אהבה אין מה לדבר, אסור בשום פנים ואופן לוותר. אני יודעת יש חובות מגלגולים מתגלגלים עלינו ביקום, אז אם היום נפלתי אולי מחר אני אקום. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום, אבל מישהו היום דרך עליי ואני לא יכולה לקום. ויש כמוני מיליונים מתגלגלים ברחובות, יש כמוני מיליונים בכל מיני צורות, יש כמוני מיליונים אנשים בני תמותה בלי כסף, לא שווים פרוטה. אתה זוכר את סוזן, הבחירה מהבנק, נתנה לי הרבה אהבה, בעיקר הפשטות תקסימה אותה, נגעתי לליבה. זה לקח לצד זמן לתפוס את העניין ולשנות את הגישה שלה אליי. היא הבינה שאין לי מזומן והפשיטה את כבודי מעליי. אתה יודע שאני יודעת שאתה יודע שאני לא יודעת כלום, ממרומי מעלתה לא יכולתי לקום.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, 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 אז כיף שחזרתם אלינו, אנחנו באמת לקראת סיום, ולמי שהייתנו לפני השיר היפה של אתי אנקרי, שאלתי את רון, חוץ מזה שאתה מעמיד אנשים על הרגליים מבחינה פיננסית ולקראת הפרישה, מה הם עושים עכשיו? אוקיי, יש להם את הקצבה, מה מרוב מאות הלקוחות, אולי אלפי הלקוחות שליווית, איך אתה ממליץ לחיות אורח חיים בריא ונכון בגיל הפרישה?
אני אמליץ על ספר של חבר, חבר טוב. הוא נחשב מספר אחת בארץ לנושא המנטלי, זה נקרא בגרות שנייה, של רפי פלג, איש מדהים שכבר משהו כמו 30 שנה מדבר על הנושא של מה אתה עושה בחיים שלך, אחרי שאתה פורש שלא קשור לכסף. זה ספר מדהים. דבר שני, תמלאו את החיים שלכם בחברים. אני פעמיים בשבוע יוצא עם חברים שאנחנו שישה, שבעה, מתוכם חמישה בני 80 פלוס. הם לוקחים אותי, הם לא אוהבים אותי, רק בגלל שאני מוריד להם את הממוצע. ואתה רואה אנשים שהם, החיים שלהם מלאים. יש שם בחור שהוא, יש לו בית דפוס, ואחד שהוא נגר, ואחד שיש לו חברה, ועוד אחד שהוא קצין רכב. כולם 80 פלוס. תמלאו את החיים שלכם בעשייה, אלצהיימר יברח.
מדהים. זה באמת פרק חדש, אתה יודע, בחיים. ודיברת פה באמת על, על הרבה אוכלוסיות. אני רוצה שתעשה את זה לקראת סיום, את הסיכום בין הקבוצות השונות. יש אוכלוסיות חזקות, אוכלוסיות חלשות שחיות רק על ביטוח לאומי, ואוכלוסיות בינוניות. איפה אתה צריך, אתה ממליץ בעיקר לשים את הדגש?
לכל אוכלוסייה יש את הסיפור של עצמה. באופן פרדוקסלי, האוכלוסיות החלשות נמצאות במצב כמעט הכי טוב. תסביר. למה אני אומר את זה? כי אם אתם שני בני זוג, ועבדתם, ויש לכם קצת פנסיה, אין דבר כזה, אין פנסיה. אנחנו מ-2008 יש פנסיית חובה. אם שניכם שכירים, יש לכם 1,500, 2,000 שקל פנסיה, לא הרבה, בסדר? ביטוח לאומי שלו, שלה, זה קרוב ל-5,000 שקל. עוד 2,000 שקל מפה, 2,000 שקל משם. אם אתם חיים ברמת הוצאות של 10,000 שקל, כי כבר אין לכם משכנתה, והילדים כבר לא בבית, הנה, הסתדרתם. למעמד הבינוני, שם האתגרים המשמעותיים של אין לי מספיק כדי לגמור את כדי לגמור את החיים שלי ברמת החיים שאני רוצה. אצל האנשים בסירונים ובאלפיונים, שם הסיפור אחר לגמרי, הטבות מס, כל מיני דברים מתוחכמים. אגב, נשאלה שאלה לגבי נושא של שכירים עצמאים. אחד מהדברים שאני
שאלה מאוד עליהם, חשובה באמת על
נכון,
חברות.
נכון. עצמאים זה, סליחה לביטוי, זה עם דפוק. למה עצמאים זה עם דפוק? כי אנחנו לא צריכים לחסוך לפנסיה, גם אני עצמאי. אנחנו לא צריכים לחסוך לפנסיה, אנחנו מחר מרביצים את המכה. אבל בדרך כלל זה לא קורה. Okay. ואז אנחנו מגיעים לגיל 60, 65, ואומרים, מה קרה? מה קרה פה פתאום? איך הגעתי לגיל הזה? עשיתי 50-100 אלף שקל בחודש, גלגלתי, אבל לא שמתי כסף בצד. יש תת אוכלוסייה של עצמאים שנקראת בעלי שליטה, זה אנשים שהם בעלי חברות. יש שם הטבות מס מדהימות שאנשים לא יודעים. אני רציתי על זה לפני חודש בלשכת עורכי הדין, זה נקרא פנסיה תקציבית לבעלי שליטה. במשפט וחצי, רק על זה אפשר להוציא שעה. במשפט וחצי זה מאפשר לאנשים האלה לקבל פנסיה נוספת, חוץ ממה שהם חסכו, מתוך החברה שלהם עצמם. זה דברים שהם פשוט מאוד מאוד משמעותיים, ויכולים להיות משני חיים.
ואם אני זרוק אותך לצד השני, מישהו עם אובדן כושר עבודה, שפתאום הלך לו ההכנסה, איך אתה מלווה אותו בן אדם כזה?
מי שיש לו אובדן כושר עבודה והוא מקבל אובדן כושר עבודה, בדרך כלל יחד עם אובדן כושר עבודה יש סעיף שנקרא סעיף שתוך כדי שהבן אדם נמצא באובדן כושר עבודה, הוא והמעסיק שלו ממשיכים למעשה זה כאילו קרן הפנסיה ממשיכה להפריש את הכסף למרות שהוא לא משלם. אז אני מלווה אותו עד גיל פרישה, בודק לראות אם הוא לא משלם מס. גם אובדן כושר עבודה חייב במס, אוקיי? אני בודק לראות אם הוא משלם את המס הנכון, וכשהוא מגיע לגיל פרישה, אז הנה, תכנון פרישה רגיל. 20 שנה היה באובדן כושר עבודה, הגיע לגיל פרישה, חברת הביטוח נכנסה לנעליו, והיא זו ששילמה את החלק של העובד, חלק מעביד, כאילו שילם את זה. זה נקרא שחרור מתשלום פרמיה, ברח לי מהזיכרון. עכשיו, שחרור מתשלום פרמיה, אותו דבר רגיל.
רון, אני אומר לך ש... כמה שהתקלתי אותך, נתת תשובה מדויקת ומדהימה על כל, על כל תחום שקשור לנושא הזה.
אפס כישרון, 100% אימונים.
ואני אשמח בו שתציג את עצמך למאזינים, איך אפשר לפנות אליך, להתקשר איתך.
אז המשרד שלי נמצא במתחם העסקים של עזריאלי בחולון. מספר הטלפון הישיר שלי, מספר הטלפון במשרד זה 072-251-4224. מספר הישיר שלי זה 050-2234-765. אתם מוזמנים, קפה לא משהו, אבל אני...
תחזור למספר,
יחזור על מספרי הטלפון. כן, יחזור על מספרי הטלפון. מספר הטלפון במשרד 072-251-4224, הנייד 050-2234-765. כמו שאמרתי קודם, קפה לא משהו, אבל...
אבל שווה את זה.
שווה.
באמת אני למדתי בחיים שעל דברים כאלה לא כדאי לחסוך, ואתה לא חוסך ואתה מרוויח בענק. אז רון, היה לי ממש כיף. אני מקווה שעוד ניפגש בעוד הזדמנויות. אני חושב שהידע שלך הוא באמת זהב לכל הגילאים, לא רק לבני 55 ומעלה. באמת, כל, אני חושב שאפילו צריך להביא אותך לתיכונים, שתתחיל לפתוח לחבר'ה להצעירים את העיניים. עוד תוכנית של פרק חדש מגיעה לסיומה. אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרינו גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, ושבוע הבא גם תהיה פה עורך דין חגית קרני, אם אתה מכיר אותה, אני חושב
שכן. מכיר מצוין, יש לך אורחת מאוד מעניינת.
מאוד מעניינת, תדבר על צוואות, ירושות, טיפוי כוח מתמשך, אני חושב שזה חלק מעטפת לתוכנית שאתה מביא איתך.
לגמרי.
אז תוכלו לעקוב אחרינו, גם תוכניות קודמות נמצאות אצלנו באתר, גם על זוגיות בגיל השלישי, גם על בריאות בגיל השלישי, שווה שווה, תמליצו גם לחברים. אז כיף שהייתם איתנו, וניפגש שבוע הבא בשעה 11 כאן באולפנים של רדיו סול.
לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה בנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, אז לחבק אותה נשמות עמוק